אנחנו באמצע המסע. אמצע המסע. כולם עוברים. הם למדו על 9 קווים של דיבור. מי ש10 קווים של דיבור ירדו לעולם. 9 לקחו נשים, שאר כל העולם, חושבים שגברים, שאר כל העולם. אבל אין 9 קווים, המון. אני לא רומז, הולכים לעשות דולרים, יש פרדס? טוב. אנחנו נמצאים בעיצומו של מסע רוחני. מסע רוחני זה פירושו שאנחנו מחזקים את הנשמה האלוקית על חשבון הגוף והנפש הבהמית. פה דווקא הנפש הבהמית מאוד נהנית לכל האוכל הזה, מרוב השפע והטוב, אבל אנחנו רוצים כל הזמן להכניס אור של קדושה בתוך הנשמה. זה...
לא שומעים.
לא רוצים לשמוע. אז אנחנו עכשיו באחד הימים הכי חשובים בשנה. אחד הימים הכי חשובים בשנה זה ראש חודש סיוון. עכשיו ראש חודש סיוון, היום ומחר זה יום אחד. סיוון זה החודש השלישי. עם ישראל נקראים במסכת שבת עם מקליטאי, עם משולש. אנחנו עם משולש, שאנחנו כהנים, לוויים, ישראלים, תורה, נביאים, כתובים, משה, אהרון, כן, אברהם, יצחק, יעקב, הכל אצלנו משולשים. אנחנו עם קליטאי, וזה חודש סיוון, זה החודש השלישי, ניסן, יר, סיוון, החודש שבו ניתנה התורה. ראש חודש סיוון, אבל זה התורה של ראש חודש, וכל מה שהוא ראש, כמו ראש חודש, ראש השנה וכו', זה מכין, זה כלול בתוכו כל מה שהולך להיות. זה תורה בקבלה, אנחנו לומדים את זה שהזמן הוא גם כן, יש לו מדרגות, מדרגות על מדרגות, ויש זמן מעל זמן מעל זמן מעל זמן. אז יש שורש לזמן, השורש נקרא ראש. ראש חודש מכיל בתוכו את כל החודש, לכן עכשיו מה שאנחנו עושים עכשיו בלילה הזה, ביום הזה, כבר מכין לשבועות. ואנחנו צריכים עכשיו ללמוד, ראש חודש סיוון, ללמוד איך אנחנו עוברים את הדבר החשוב ביותר בחיים בצורה נכונה. הדבר החשוב ביותר בחיים זה קבלת התורה. קבלת התורה שבמשמעות הפנימית שלה זה חיבור של כל החומר הגשמי של העולם אל הרוחניות, להפוך את הגשמי לרוחני. זה נקרא קבלת התורה. אנחנו ללמוד איך לעשות את זה. אני לא אאריך הרבה, אני יודע שכם עוד תוכנית הלילה, ואנחנו מחר יוצאים מוקדם מאוד. אנחנו עושה שיחה מרוכזת ללמוד את הדברים החשובים האלה. בעזרת השם, חודש סיוון, כתוב בספר יצירה על כל חודש, כתוב כמה דברים. מזל של סיוון זה מזל תאומים. תאומים, שניים. והתכונה שלו בנפש זה רגל ימין. יש ככה, כל חודש וחודש לו את המזל שלו. מזל זה שפע שנוזל, ויש את החלק בגוף, זה נקרא נפש, בנפש רגל ימין. אז צריך להבין למה, מה העניין של תאומים, מה העניין של רגל ימין, לא בעריכות, אבל גם בספר הזוהר כתוב שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, או לכתוב את התורה, אז באו לפניו כל האותיות. זה באותיות רבי עקיבא זה כתוב. כל האותיות באו לפני הקדוש ברוך הוא, כל אחת אמרה למה בא הקדוש ברוך הוא צריך להתחיל את התורה. אז בא הטף, כל האותיות באו, ויש שם מדרש ארוך, אני לא אתכנס אליו עכשיו, זה מאוד מאוד עמוק, שהקדוש ברוך הוא דחה את כל האותיות, מטף עד בית, הגיע עוד בית, אמרה לו, רצונך שתברא בי את העולם. אמר לה, למה? אמרה, כי בי מתחילות כל הברכות.
ברוך.
ברוך. הכל העניין של ברכה מתחיל בעוד בית. אמר, ראוי לברוא בך את העולם, להתחיל את התורה ממך. לכן התורה מתחילה בעוד בית. עוד מתחילה בעוד בית, יש סימן ברכה. ברכה זה בית. היא סימן ברכה בחיים, לפריאה ורבייה, שהדברים מתברכים. ברכה מתחילה בבית, גם המילה ברכה, מה השורש של המילה ברכה? בית, רש וחף. כל הכפולות שיש של שתיים. שתיים, 20 ו-200. כל הכפולות של שתיים לברכה, שדבר מתברך, הוא מכפיל את עצמו. אז אם יש סימן ברכה בעולם, התורה התחילה בבית. כתוב במדרש, האות א' עמדה בפינה התביישה. א' לא דיברה, הוא התחיל מתף, שין, רש, קוף, קרא, צדיק, את כל האותיות, הגיע לבית, אמר, בך אני בורא את העולם. א' עמדה בפינה התביישה, אמר לה, קדוש ברוך הוא, מה יש לך להגיד? מה, שום דבר, ריבונו של עולם, אני כלום, מה אני א', אין לי מה לפתוח את הפה, אני אחד, כולם, יש להם ריבוי, אני אחד, אין לי שום, אין לי מה להגיד. אז אמר, מכיוון שאת אחד, ואני אחד, והתורה אחד, בך אני אתחיל את התורה. אז הוא בך אני אתחיל את התורה. אמר, אמר שבראשית ברא אלוקים מתחיל בבית, מה זה בך אני אתחיל את התורה? אמר, את התורה אנוכי, עשרת הדיברות, מתחיל באלף. זה התורה. בריאת העולם זה בבית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את הטבע, זה בית. אבל התורה אני אתחיל באלף. למה? אלף אותיות פלא. א' זה אלופו של עולם. כל מקום שמופיע א' זה אחדות, זה אחד. אחד זה שלוש אותיות. שלוש שהם אחד. זה דבר מאוד מאוד עמוק בזוהר. אחד ושלוש. שהעולם הזה בעצם בנוי על ימין, שמאל ואמצע, אבל צריך לאחד את כולם. זה רואים באלף. י' למעלה, י' למטה וקו באמצע, זה א'. א' מסמל את האחדות, אמר לה הקדוש ברוך הוא, מכיוון שאת ענווה ואת אחת, בך אני אתחיל את התורה, זה נקרא אנוכי, השם אלוקיך, שהתורה מתחילה מאחד. זה דברים מאוד מאוד עמוקים. הרי במדרשים אומרים לנו רק את ה... בצורה סיפורית, א' עמדה בצד, התביישה, אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים, כי זה ייקח כל השיעור רק העניין הזה להסביר את המדרש הזה. אבל מה המשמעות האמיתית שהתורה מתחילה בבית ועשרת הדיברות מתחיל באלף? שבריאת העולם, שמזל תאומים, זה הכל דואליות, הכל פירודים. מה שרואים באופן טבעי בעולם זה פירוד. תשאלו את הסינים. מה יש בעולם? יגידו יין ויאן, שחור לבן, כן, הסמל שלהם. אומנם יש שיתוף שבלבן יש שחור, בשחור יש לבן, אבל הטבע כמו שהוא, הטבע זה דואליות. זה יום ולילה, שחור לבן, טוב ורע, אור וחושך. לא רואים שמתערבים זה בזה, זה יש לו את התחום שלו, זה התחום שלו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בבית, שניים, מזל תאומים, שניים. אבל היהודי צריך להביא את העולם לאחדות. איך הוא מביא את העולם לאחדות? על ידי אנוכי הוויה אלוקיך. העולם כולו הוא בפירוד, פירודים. אנחנו צריכים להביא את זה לאחדות. איך מביאים את זה לאחדות? על ידי תורה. אנוכי הוויה אלוקיך. יש מאמר עמוק מאוד מאחד האדמו"רים, לא זוכר מי, מחילה, אמנותיי צריך להגיד דבר בשם אמרו, שמעתי את זה פעם ברדיו בנסיעה, שהיה אז כל הנשמה, לפני הרבה שנים, ולא שמתי לב מי אמרו שאמר את זה, אבל כל כך מצא חן בעיניי, שילנתי את זה ואני זוכר את זה ואני אומר את זה, שאמר אותו אדמור, נדמה לי משם הבעל שם טוב, עליו השלום, שיש ארבע פעמים עשר שבמצרים היה עשר מכות. סליחה, קודם בבריאת העולם היה עשרה מאמרות, במצרים היה עשר מכות, בהר סיני עשרת הדיברות. אז זה שלוש פעמים. לא, לא, הוא דיבר רק על השלושה האלה. הוא אומר ככה, תקשיבו טוב, הוא אומר עשר המכות שבמצרים, כן, זה ארבע, עשר המכות שניתנו במצרים הם עשר מכות שהורידו עשר קליפות מעל עשרה מאמרות כדי לגלות את עשרת הדיברות. עוד פעם, בדרך כלל מבקשים ממני עוד פעמיים. עשר המכות שניתנו במצרים, כל מכה במכה הורידה קליפה אחת מעשר מאמרות כדי לגלות עשרת הדיברות. מה זה אומר? העולם נברא במאמרות. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע. אדם רגיל מסתכל על השמיים, הוא רואה אותיות, הוא רואה את המאמר של השם, הרי כתוב לפי המקובלים, מה גורם שהרקיע יחזיק? המאמר, בדבר השם שמיים נעשו על ידי הדיבורים של הקדוש ברוך הוא נהיה שמיים. אז המאמר, ויאמר אלוקים יהי רקיע, זה מה שמחזיק עד עכשיו את הרקיע. אם היה יוצא באופן תאורטי את זה, פק השמיים נופלים. מה שעושה את הים, שם גבול הים, שהוא אמר, יקבעו המים. אז יש עשרה מאמרות כאלה, עשר פעמים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים יהיו, יש תשע פעמים כאלה, ובראשית, המילה בראשית, גם כזה מאמר, זה עשר מאמרות. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרות, אבל זה דבר רוחני ביותר, זה מכוסה. יש כיסוי, זה קליפת הטבע. יש קליפה מעל כל מאמר. והבעיה העיקרית שלנו שאנחנו לא מצליחים לחדור את הקליפה הזאת ולראות את הדיבור האלוקי שמחיה. כן, ביום אלוקים יהיה אדם. מישהו רואה שבן אדם חי בזכות האלוקים? עכשיו יש אני נושם. המקובלים אומרים על כל הנשמה תהל אל קהל. כל נשימה אדם צריך להלל. למה? כי נשימה זה נשמה. מה אתה נושם? אתה נושם אלוקות. לפי המקובלים אנחנו מונשמים כל הזמן. זה לא שאתה נושם. זה לא מי נושם. אתה יכול לא לנשום? מישהו יכול לא לנשום?
מחדש בטובות.
אי אפשר לא לנשום. מה זה אומר? בעל כורחי אני נושם. מה זה אומר? שמנשימים אותי. זה שההרגשה שלי שאני נושם, זה כמו ההרגשה שלי שעכשיו אני מדבר. מישהו פה יודע לדבר? אם מישהו יודע איך דיבור פועל, בואו ניקח אתכם למחלקות שלא עלינו, יש CVA והדיבור הולך, נראה אף רופא בעולם לא יודע איך להחזיר דיבור. מי יודע מה זה דיבור בכלל? אף אחד לא יודע מה זה דיבור. אז אני מדבר, 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 מגיל אפס אנחנו מדברים, בגלל זה אנחנו חושבים שהדיבור דבר אוטומטי, דבר טבעי. למה זה? בגלל ההסתרה. יש הסתרות של הטבע על המאמרות. המאמר של הקדוש ברוך הוא פועל כל הזמן, רק אנחנו לא רואים אותו, כי זה מוסתר, זה מכוסה. לכן אם אדם נמצא במצב כזה של הסתרה, אז הקדוש ברוך הוא מכין כנגד עשר קליפות, הוא מכין עשר מכות. מכות מצרים, מה זה מכות מצרים? זה לא אכזריות של הבורא שבא לעשות משהו רע למישהו, לא. מכות מצרים זה עשר ספירות, עשר הערות של הקדוש ברוך הוא בתוך החושך הגלותי. מה זה מצרים בחיים של האדם? שנמצא בגלות כזאת שהוא רואה אך ורק חומר, הוא לא רואה רוח בכלל, הוא לא חושב על רוחניות, הוא לא חושב על נשמה, הוא רואה אך ורק חומר. תראו ברחובות פה מה זה אוקראינה, מה זה אוקראינים, אין בכלל, אין כלום, זה רק חומר. שנכנסים למצב הסתרה כזה חזק, שיהודי עם נשמה קדושה נכנס למצב הסתרה כזה חזק, צריך עשר מכות. מכות, מה יש בפנימיות של המכות? כף וב, זוכרים כף וב? שם הוויה. מה יש בחיצוניות של המכות? מת, מוות. מי שהוא בחיצוניות, המכות ממיתות אותו. מי שהוא בפנימיות, הוא מקבל משם הוויה הערה. וליהודים היה אור בכל מושבותיו, אלה בחושך שאי אפשר לזוז מרוב החושך, ואלה באור. כלומר, העשר מכות, מה הן עושות? עושות ברורים. מי שייך לאור, מי שייך לחושך. המהות של העשר מכות זה להאיר ולהעיף את הקליפות. כלומר, עשר מכות מורידים את הקליפות מהעיניים שלנו, שנראה את המאמרות. ומה לקבל? עשרת הדיברות. כי המאמר גם כן זה מאמר חיצוני של הטבע, אבל מה הפנימיות של המאמרות? הרבי מקמרנא מסביר שכל דיבר זה כנגד מאמר אחד. הפנימיות של המאמרות זה עשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה הפנימיות של הכל שמדבר לנשמה של היהודים. עניין גדול מאוד לשמוע את זה בשבועות. לשמוע בשבועות, גם לשמוע את זה ממישהו גדול, זה הכי טוב. שהוא תלמיד חכם גדול. אנחנו ברוך השם אנחנו זוכים הרב שלנו באור הגנוז. זה מעמד מרעיד שעושים את זה על הפוקר, ויש עניין להביא ילדים וכולי אם אפשר, אם לא שמקרים להם אחר כך עוד פעם, כי זה נחרט עשרת הדיברות. ומה זה? זה חקיקה של עשר ספירות בתוך הנשמה, עשרת הדיברות. אז התורה שמתחילה באלף, אנוכי הוויה אלוקיך, מה שלמדנו בבוקר, מחיית כפיים, כף אל כף, יש מאמר של הרב אשלג בנושא הכף, האות כף, נקרא כף דאנוכי, כך הוא קורא למאמר. במילה אנוכי יש כף, האות חף, הכף של המילה אנוכי. מה אם מוציאים את הכף, מה נשאר? אני. אני זה אגואיזם, אני זה בחינה מצומצמת, קטנה. הכף, האות הזאת כף, היא מוציאה את הבן אדם מבחינה מצומצמת ובקטנה של אני לבחינת אנוכי הוויה אלוקיך. מה זה הקף? קף זה עוד של דמיון, קף הדמיון. זה כזה, קף, וו זה עוד של חיבור, וו החיבור. חף זה עוד של דמיון, כ, כן? כמו, איך אומרים כמו בקיצור? כ, נכון? זה כזה. אז הקף זה קף הדמיון, שאדם, התכונה העיקרית שלו בתור רוחני, זה נקרא אדמה לעליון, שיכול לדמות את הצורה ליוצרה, יכול לשנות את ההוויה שלו, את הצורה שלו, ולהפוך להיות מאדם מצומצם, חיצוני, קליפה, לאנוכי הוויה לוקח להתדבק בהשם. עד הקדוש ברוך הוא יכול להגיע, להתדבק בהשם. זה המהות הפנימית של מעמד מתן תורה, שאנחנו נעבור ביום רביעי הקרוב, יום שלישי בלילה מתחיל שבועות, יום רביעי הקרוב, כולנו עומדים לפני הר סיני, מקבלים תורה. צריך לדעת כמה דברים שבאים לקבל תורה. זאת אומרת, עד כאן מה הבנו? מה התורה עושה? לוקחת את הפה של בראשית, שזה השניות שבעולם, הפירודים, הופכת את זה הכל לאחד. מה זה להפוך את זה הכל לאחד? דיברנו בבוקר על מחיית כפיים. קצת, אני לא רוצה להאריך בזה עוד פעם. עכשיו, יש תנאים של קבלת התורה. תנאים של קבלת התורה. התנאי העיקרי לקבל את התורה, הרי תבינו, החגים ביהדות זה לא שימור של היסטוריה, ככה היה פעם, היום אנחנו חוגגים ככה לזכר מה שהיה. לא, זה לא זיכרון בעלמה, אלא החגים קורים בפועל. אומר בעל הסולם שמעמד הר סיני זה מעמד תמידי, זה דבר רוחני שהוא מעל הזמן והמקום. אז כל שנה ושנה בו ניסן, בו סיוון, שזה הזמן שקיבלו את התורה פעם ראשונה, קורה את אותו דבר בדיוק. נותנים תורה משמיים, יש אפשרות, יפתח חלום בשמיים, כל מי שלמד מוכן, מקבל תורה כפי שיעור המוכנות שלו. לא כולם מקבלים תורה אותו דבר. כמו ראש השנה, להבדיל, שם נותנים חיים. אז אמרנו ששם הקדוש ברוך הוא גוזר קצבה על כל חי, פה הוא גוזר תורה, כלומר, מה יהיה הקשר שלך עם התורה בשנה הבאה? והקשר עם התורה זה אומר, זה אור רוחני שמרים לך את כל הגשמיות, כמה יהיה לך מזה תלוי בכמה הכנת את עצמך, כמה אתה מוכן. אצלנו הרב תמיד אומר שההכנה למצווה יותר גדולה מהמצווה. בחסידות בכלל, היו מתכננים שעות לתפילת שחרית, בעצם כמעט חצות, שהיו קמים בחצות, לפי המקובלים, חסידים אמרו שכמעט חצות, כל הלימוד עד הבוקר זה על מנת להתכונן לתפילה. שהלימוד תורה מכין לתפילה, כי תפילה בלי לימוד לפני כן, דיברנו בבוקר מה זה, אתה לא מוחא כפיים, אין ייחוד במוחים. אז ההכנה היא יותר חשובה מהמצווה. הרי מתן תורה בשבועות זה קטע של כמה דקות שנקרא את עשרת הדברות וזהו. שם השמיים פתוחים, שם הכל יורד. השאלה איך אני מגיע לשם כדי לקבל מזה שיעור חשוב מאוד, כדי שזה ילווה אותי כל השנה אחר כך, שיהיה לי מויכין של אנוכי, מויכין של אחדות בתוך הראש, אני אוכל ללכת עם זה אחרי זה כל השנה עם המויכין האלה. והאריז"ל אמר ככה, הוא אמר ככה, שמי שנאור כל אותו הלילה ליל שבועות, זה יום שלישי בלילה, הוא ער כל הלילה ועוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו, לא ימות באותה שנה. ועוד יותר מזה, הוא אמר, לא יקרה לו שום נזק באותה שנה, שום נזק. ודבר שלישי, שני אלה מספיק מרשימים. הדבר השלישי לדעתי הכי זה שכל הוראת חייו של האדם באותה שנה תלויה בלילה הזה. מה זה הוראת חייו? כל העניינים, כמה דינים, כמה חסדים, כל המקרים, הכל, מה שכמו ראש השנה זה נשמע. כל הוראת חייו של האדם באותה שנה תלויה בלילה הזה, ליל שבוע, שיושבים ועושים תיקון של... עוסקים בתורה כל הלילה, עדלות השחר, מפלים בנץ, קוראים את עשרת הדברות, טק, חותמת לכל השנה, מה יהיה איתך באותה שנה? איך יהיו החיים שלך באותה שנה? ומבטיח האריז"ל, מי זה האריז"ל? זה מבטיח מהזוהר, הוא מביא את הזוהר, שמדבר על חג שבועות, שרבי שמעון אומר שמי שיער כל אותו הלילה, לא יערה לו שום נזק, ישלים, ישלם, אותו שנה יוציא בשלום, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. צריך להגיע לדבר הזה מוכן. איך מגיעים לזה מוכן? איך מגיעים לחג שבועות מוכנים כמו שצריך? עוד פעם, אני לא אאריך, אני אגיד נקודות, והשם יעזור שבמשך השבת, וזה אנחנו נמשיך לדבר על הדברים האלה, כי אנחנו זכינו באמת, והשבת הזאת להיות במז'יבו, ששם זה בשבועות נפטר הבעל שם, שבת שמכינה לשבועות, ושבת לפני פטירת הבעל שם, ויש לנו שם הרבה אנרגיה, להתחזק בדברים האלה. אני עושה את זה בעיקר בשביל עצמי, אני אגואיסט, אבל אני אשמח שכולם יצטרפו לזה, להכין את עצמנו בשבת הזאת, שזה כבר מתחיל עכשיו, עכשיו זה ראש חודש, שבת, להכין את עצמנו, שיהיה לנו כלים ראויים, מוכנים לקבלת השפע, התאות, שנקרא תורת אבינו, זה יכול להפוך את החיים של האדם לגמרי, לגמרי. אז הוא אומר, מה הייתה ההכנה העיקרית למתן תורה? שתי מילים שאמרו עם ישראל, שבא משה רבנו ירד מההר אחרי שהוא קיבל את החוזה מהקדוש ברוך הוא, אמר לו מה לעשות, אמר, הולך תשאל אותי מה הם רוצים. והפלא הגדול קרה, הרי עם ישראל ידעו זה עם קשה עורף, הרבה בעיות, משה רבנו צעק אחרי זה כי עוד מעט הוא סקלוני, אפילו האדם שעשה להם את כל הניסים והוציא אותם, עם ישראל ידוע לא מקבלים ככה דברים בקלות, יש הרבה עניינים וכל אחד ראש ממשלה וכולי. פה במעמד הר סיני כולם ענו פה אחד, נעשה ונשמע. ההכנה הכי גדולה למתן תורה, שאדם יגיע לדרגה גבוהה של נעשה ונשמע, לא משנה אם הוא באיזה מדרגה הוא בא, שיהיה אדמור גדול או שיהיה פשוט עם הארץ, כל אחד צריך להתחזק במה? במדרגה יותר גבוהה של נעשה ונשמע. מה הכוונה? אומר ספר הזוהר, אומר רבי שמעון, ספר הזוהר, בהקדמת הזוהר, אני אקרא קטע קטן. כתוב, ברכו השם מלאכיו, אלו העוסקים בתורה שנקראים מלאכיו בארץ. זה שכתוב ואוף יופף על הארץ, זהו בעולם הזה. בעולם ההוא למדנו שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להם כנפיים למלאכים, שבארץ זה אלה שעוסקים בתורה, ושוטט בכל העולם שכתוב קובע השם יחליפו כוח יעלו עבר כאן שרים. פירוש, כי כתוב, יש פסוק בתהילים שכתוב ברכו השם מלאכיו. מי יכול לברך את השם? מלאכים. מלאכים יכולים לברך את השם, קוראים אליו גיבורי כוח. מלאכים נקראים גיבורי כוח, למה? עושי דברו לשמוע בכל דברו, ככה קרדה. ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. פרשו חז"ל, אומר בעל הסולם, עושי ועדר לשמוע. אומרים, קודם עושים, אחרי זה מבינים. לשמוע הכוונה להבין. קודם עושים, אחרי זה מבינים. כלומר, שמדרך האדם שלא יוכל לעשות שום שליחות בטרם שישמע מה שהמשלח אומר אליו. ככה דרך אדם רגיל, אומרים לו בוא תעשה משהו, בוא תעבוד. הדרך הרגילה זה קודם כל לקבל הצעת עבודה, מה אני צריך לעשות, מה אני מקבל בתמורה, ואז להגיד בסדר, אחרי שהוא הבין מה הולך להיות העבודה, מה התמורה, הוא אומר בסדר, אני עושה. זה דרך רגילה. לא יכול לעשות שום שליחות בטרם שישמע מה שהמשלח אומר. מה שאין ככה מלאכים עושים את שליחותם מטרם שישמעו ויבינו מה שהשם יתברך ציווה אותם. מלאכים לא מבינים קודם, אלא עושים קודם. קודם כל עושים, אחרי זה. והטעם, מה הטעם שהם ככה? כי רצון השם יתברך שולט עליהם, ואין בהם שום דבר חוצץ שלא יימשכו אחר רצון השם יתברך. מה התכונה של מלאכים? הם דבוקים לרצון השם. ברגע שיש משהו שהשם מצווה אותם, זה מיד נעשה, בלי שום הפרש. מלאכים עושים מיד. ועל כן הם נמשכים אחר השם יתברך, כצלע נמשך אחר האדם, ונמצא משום זה אשר עשייתם קדמה לשמיעתם. זאת אומרת, מי זה מלאך? מלאך זה מי שיכול לעשות את רצון השם, את הציווי שלו, עוד לפני שהוא מבין מה הוא עשה, כבר הוא עושה. פה בעל הסולם בהמשך נותן דוגמה לאדם שיש ענן אבק, פתאום בא לו לעיניים, מוצא מיד את העיניים, עוד לפני שהוא מבין שמה קרה, כבר העיניים נעצמות. נכון, כמו שאנחנו נגיד במשהו רותח, היד קופצת עוד לפני שאנחנו הבנו מה קרה. זה באינסטינקטים גופניים שאומרים את החיים. אבל ברוחניות יש מציאות שבה בן אדם יכול להיות קשור לרצון השם כל כך, עד שהוא מיד עושה מה שהשם רוצה, בלי שום הפסקה, בלי שום חציצה. מה זה נקרא חציצה? אחד שבא לעשות את מצוות השם כי כל מיני סיבות. אתם יודעים, אחד הולך להתפלל כי הוא צריך משהו, הוא צריך ישועה, יש לו כל מיני סיבות. אומרים לו תעשה את זה, אז הוא מתחיל לחשוב, זה מתאים לי? אולי זה לא בשבילי? אין לי כוח, אני אמתח את העצבים יותר. הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות אם לעשות או לא לעשות. כמה שאדם מכניס את המחשבה שלו בין הציווי לבין העשייה, הוא מחליש את הכוח שהשם נותן לו לעשות את הדבר. כי הקדוש ברוך הוא שמצווה בן אדם לעשות משהו, הוא נותן לו כוח במצווה. הדיבור של הציווי האלוקי מכיל המון כוח לעשות. אם אדם עושה בלי שהוא מכניס את כל המעורבות השכלית שלו והרגשית שלו, הוא מקבל המון כוח בעשייה. לכן המלאכים נקראים גיבורי כוח. גיבורי כוח משום שהם עושים, אחרי זה רוצים להבין מה עשו. יש יהודי שאצלו רצון השם זה דבר מוחלט, הוא התבטל לגמרי לרצון השם. מה שהוא רצון השם הוא עושה, הוא לא שואל שאלות. עכשיו יבואו כל הנאורים ויגידו לי, מה זה דרך מאוד פרימיטיבית לעשות בלי לשאול, שצריך להבין קודם כל וכולי וכולי. נכון, בן אדם צריך לדעת, דעת את אלוקי אביך בעובדיו, אבל זה לא צריך להיות תנאי לעשייה. כשבאים לעשות מצוות השם, לא חוקרים, לא חושבים מה צריך להקדים לזה. לקבל עול, קבלת עול, שאדם מקבל את הקדוש ברוך הוא ואת התורה ואת המצוות כאמת מוחלטת שאין אחריה שום דבר. אני הוא עכשיו לא מבין, תדעו לכם שאני הרבה דברים לא מבין. אולי מי שלומד קצת יכול להבין כמה הוא לא מבין. אלה שלא לומדים חושבים שהם מבינים. מי שלומד, כך אומר חפץ חיים, מה עיקר הבעיה שלא לומדים? שלא יודעים על מה עוברים. כשמתחילים ללמוד רואים כמה בעיות יש באוכל, ולברך על אוכל סתם, כמה דברים יש באכילה צריך לדעת. אדם שלא לומד לא יודע על מה הוא עובר, הוא חושב הכל בסדר, יופי, העיקר להיות בשמחה, אבל עובר את כל העברות שלנו בשמחה, העברות. לא, זה לא העיקר. אבל בשמחה זה שמחה של מצווה, שמחה של תורה, צריך לדעת הלכה, צריך לדעת איך לעשות. העניין של נעשה ונשמע, זה ההכנה הכי גדולה. כלומר, לאיזה מידת ביטול אני מגיע בתוך הנפש שלי, זה עניין אישי לגמרי מול הקדוש ברוך הוא. לאיזה מידת ביטול אני מגיע לתורה ולמצוות. יש אחד קשה לו בענייני נטילת ידיים, אחד קשה לו בענייני צניעות, אחד קשה לו בעניינים של כל מיני. כשמגיעים למידה הזאת של נעשה ונשמע, גם אין דרך אחרת, דרך אגב, להבין, כי אם אדם לא עושה, איך הוא ישמע? אם אדם לא עושה, הרי נשמע ונעשה, אחד שאומר קודם אני אבין, אחרי זה אני אעשה, יש כאלה שמלמדים ככה תורה. אם אתה מבין, אם אתה מחובר, אם אתה שם, איך אומרים? אחד אומר לי, אני לא שם עדיין. אני לא שם עדיין. הוא לא שם. זה לא אני. זה עוד לא אני. נכון, שלא צריך להיות בהדרגה. על מה? על חסידויות, על דברים כאלה. אבל אם אדם רוצה לקבל תורה, הוא חייב להיות כמו שור לעול. מה זה שור לעול? שור הולך, יש לו, ככה אמרו חז"ל, איך אדם צריך לקבל תורה? כמו שור לעול וחמור למסע. מה זה שור לעול? שור הולך, יש לו הרבה כוח, הוא יודע מה הוא עושה, הוא עושה כלום, הוא לא יודע. הוא יכול לחרוש, יכול לשים עליו עגלה, יכול לשים עליו דם, לטחון קמח, כל מיני דברים יכול לעשות. הוא הולך, ככה אדם צריך לדעת, נתנו לו תורה, הוא לא יכול להבין. אי אפשר להבין את התורה לפני שעושים אותה, גם אחרי שעושים אותה ולומדים, זה שנים של עמל. אז מה, לא תעשה? אתה הולך לרופא, לוקח תרופה, תחכה עד שתבין מה היא עושה וללמוד כל הרפואה, לקחת אותה, עדיף בתרופות גם לא לקחת דרך אגב, אבל נגיד בשביל הדוגמה. מה ההכנה? כמה ההכנה יש? וזה אף, כל אחד מאיתנו יגיע לשבועות אחרת, לפי הדבר הזה. זה עושה כלי. אומר, יש גם בארץ מלאכים. מי זה? אלה שעוסקים בתורה מקבלים את היכולת הזאת להגיע למדרגה יותר גבוהה של נעשה ונשמע, של ביטול גמור למה שהוא לא זז תנועה אחת בלי שהוא מתייעץ קודם כל בתורה. אלה מלאכים, זה מדרגה גבוהה מאוד. אפשר להגיע ל-100%, לקבל 100% תורה ושבועות. ועל ידי כמה אנחנו נגיע לנעשה ונשמע, לא לעשות מחיצות בינינו לבין התורה. זה מה שאומר, זה כמו, זה המלאכים בארץ, שעל ידי זה שהאדם עוסק בתורה, כן? מלאכיו אילן אינו דמתעסקי באורייתא, דאיקו מלאכיו בארה. כי אף על פי שהם בארץ, נעשה גופם כמלאכי מרום, ועשייתם קדמה לשמיעתם. אנו שאינם נמלכים בשכלם, בכדי לעשות מצוותיו יתברך בשלמות, אלא עושים המצווה בכל שלמותה בטרם שיספיקו להרגיש במחשבתם מה שעושים. למצב כזה אדם צריך להגיע, ואז באמת יכול להתקיים בו התורה. אם אדם יש לו מצווה לעסוק בתורה, להתפלל, לעשות כל הדברים צריך לעשות, אחרי שהוא יעשה זה בקביעות זמן ממושך, רק אז הוא יכול להתחיל להרגיש ולהבין. תדעו, אדם שלא יעסוק בתורה כמו שצריך, לעולם לא יבין מה זה תורה. לעולם. מה הראיה לזה? דף אחד אחורה, בתיקוני, בהקדמת הזוהר, שפה בעל הסולם מגלה איך אדם מושך לעצמו נפש, רוח, נשמה מצד הקדושה. הרי במה אנחנו מדמים למלאכים? בנשמה. כתוב בזוהר, במקום אחר, שאדם נולד עם נפש, זכה, יעביל לרוח. אם הוא זכה, נותני לרוח. זכה יתיר, יעביל לנשמה. גם כתוב, הבא לתאר, מסייעין לו. ולא מסבר מה. אז הזוהר שואל, במה מסייעין לה? יעביל לנשמת הקדישה. במה מסייעים לאדם? נותנים לו נשמה קדשה. כמה שאדם בדרגה רוחנית יותר גבוהה, כמה הנשמה שלו יותר גבוהה, הוא יותר קשור לרצון השם, הוא נהפך יותר למלאך. שיכול לעשות ואחרי זה לחשוב. קודם לעשות, להתבטל, ביטול זה נקרא בחסידות, ביטול היש. אז פה אומר בעל הסולם, איך אדם משיג את המדרגות האלה? ושכתוב, זה באמצע איזשהו קטע בזוהר, אז אני קורא את הזה עם התרגום. למילא באורייתא לשתדלא בא לאבשלה. למילא, היינו להגות בפה, אף על פי שלא ידע. אדם מצווה לקרוא בתורה, המדרגה הנמוכה של קריאה בתורה זה אדם שגורס, זה נקרא גרסה. גרסה של התורה זה לקרוא את התורה אפילו שלא מבין מה קורה. הדבר היחיד שאמרו עליו שהוא מקיים מצוות תורה אפילו שלא מבין זה החומש עצמו. אם אדם קורא את החומש אפילו שלא מבין מה קורה, עלה לו ללמוד תורה. גם על הזוהר אמרו את זה. חוץ מהחומש זה הזוהר, יש לה חמישה חומשי תורה, שזה כשאדם קורא את זה בכל את החמישה חומשי תורה, מעדיף עם טעמים, עדיף כמו שצריך לקרוא מדויק, זה מביא לו נפש, נפש לקדושה.
גם תהילים, לא?
גם תהילים. תהילים, דוד המלך ביקש שזה יהיה כמו לימוד גמרא, אבל אמרו את זה רק על התורה ועל הזוהר, שאם קורא ולא מבין, תהילים יש להם סגולות אחרות. אבל מצוות לימוד תורה, לגרוס בתורה, לשבת שעות וללמוד. לא שעות, בדור שלנו דקות, אבל דקות ארוכות. צריך זמן, צריך זמן. כמו בכל דבר, שאתה לא עושה אותו מספיק זמן, זה לא יעבוד. אז אדם שרוצה להרגיש את מתיקות התורה, נגיד אם הוא לא למדן, לא יודע ללמוד משניות, לא יודע את הפירושים, לא כלום, אמרו כל אחד, התורה זה כמו חבל שיורדת עד למקום הכי נמוך. אדם שאין לו שכל בכלל להבין, שום דבר. לא צריך שכל. מה צריך? שב, קח חומש, תקרא כל הלילה. מי חסות אותה לתוך חומש? או כל היום, תקרא כמה שעות. אתה רוצה להרגיש באמת נפש לקדושה? אתה רוצה להרגיש אור של קדושה? הנה, הנה, זה הדרך. לא נשים אותו לעמוד על הראש. שב, תקרא, לקרוא. אז אומר, זה נפש. היינו להגות בפה, להגיד בפה. אף על פי שלא ידע. בסוד הכתוב, חיים הם למוצאיהם, למי שמוציא אותם בפה. יש מושג שאומר, חיים הם למוצאיהם, מי שמוצא דברי תורה. הוא חזר, זה יקרא מוצאיהם אלא מוציאיהם. מי שמוציא בפה דברי תורה, אומר את הדברים בפה, מלביש אורות עליונים, שזה בעצם הנפש שלו. זה נפש. אחרי זה אומר הזוהר, להשתד לבא, היינו להשתדל ולעשות כל מה שבכוחו כדי להשיג אותה ולהבינה. עכשיו, איזה קונה רוח? אם אדם יכול להבין גם כן מה שהוא קורא. הרמח"ל אומר שלגרוס בפה זה תיקון המלכות. פה זה מלכות. להבין, כבר אבא ואמא הילאים, זוכרים בבוקר מחיאת כפיים, אבא ואמא? מה יוצא עם אבא ואמא מחיאת כפיים? רוח. זה הרוח. הוא לא מסביר את זה פה בעל הסולם, מחברים הרבה דברים. שיוצא שאדם קורא ומבין, זה מעלה את המלכות לאמא. אמא מחוברת עם אבא. יוצא משם רוח, והאדם זוכה לרוח. כלומר, בהתחלה קורא את זה כמה פעמים, ומנסה להבין. תדעו ככה, בדברי תורה, בדברי קדושה, כל פעם שאתה קורא, אתה מבין עוד משהו. אתה קורא, אתה מבין עוד משהו. אם אתה קורא באמת, או בשביל להבין, מבין עוד. כי כתוב, עמוקה היא מיני ים. היה אחד, הרב ויסקין, דרך צדיק לברכה. הוא היה מלמד כל יום 4 שעות גמרא, לכמה תלמידים בודדים. והם העידו שהוא לימד 100 ימים אותו דף. ואמרו שהוא אף פעם אחת לא חזר על עצמו. כל פעם למדו משהו אחר שבא. 100 ימים אותו דף. שבא איזה רב גדול, הערה של החזון איש באירופה. אז אני אומר, שמעתי, יש פה איזה אברך חשוב. אז אמר לו רב העיר, כן, גדול. אז הוא אמר, הוא לומד 100 דפים ביום? אז הוא אמר, לא יודע 100 דפים ביום, אבל 100 ימים דף אחד אני יודע שלומד. כי עמוקה היא מיני ים. אדם שלומד וחוזר ומבין, ההבנה נותנת רוח. למה? כי זה כבר משתף את המוח, משתף את השכל, חוכמה ובינה. אז זה דבר שנותן רוח. להבשלה, הדבר השלישי, היינו אחר שזכה לתקן נפש ורוחה, לא הסתפק בזה, אחרי שתקן נפש ורוח לא הסתפק בזה, רק צריך להרבות אותה תמיד. בסוד מעלין בקודש ואין מורידים, כלומר, לחזור הרבה פעמים, ולהרבות בתורה, להרבות בתורה, להרבות. בכל יום בכדי לתקן נפשו ורוחו, כי על ידי זה שמרבה בתורה בכל יום מוסיף תיקון לנפשו ורוחו, הוא זוכה לנשמה קדושה. וכיוון דברנה שהתעסק באורייתא, הייתה כמניש בתאחר קדישא, כיוון שאדם עוסק בתורה, הוא מתקן בנשמה קדושה אחרת, כי המרבה בעסק התורה, מלבד שזכה בנפש ורוח, הוא זוכה ומתקן גם בנשמה קדושה. ואומר אחרי זה הזוהר, שאין דרך אחרת, אין דרך אחרת להשיג את זה, אלא על ידי עסק התורה. רק על ידי לימוד התורה, שלומד אותה כמו שצריך, זאת אומרת ההכנה למתן תורה, לחג השבועות, זה קבלת עול. נעשה ונשמע. באיזה דרגה של נעשה ונשמע אתה מגיע, באיזה דרגה אתה מוכן לקבל על שכה את העול? דבר שני, לעסוק בתורה. עכשיו תדעו, בדברים האלה אומרים על הדור שלנו, הדברים האלה נראים מאוד מאוד גדולים ומאוד מאוד קשים, אבל הדור הזה, הדור שלנו, נאמר דברים גדולים, שזה קראתי בספר של הרבי מביאליק, ספר מבשר טוב, שאומר שבדורות האלה האחרונים כל מעשה קטן שאדם עושה ברוחניות עכשיו גדול מאוד בשמיים, והאדם יכול להפוך את עצמו מרשע גמור לצדיק גמור ברגע אחד, ברגע אחד. יש הרבה ראיות לזה. למשל, ראיה אחת שהוא מביא, כתוב מסכת קידושין, שאמר אחד לאישה, התקדשי לי על מנת שאני צדיק גמור. בא אמר לה, אני יודע שאת רוצה חתן צדיק, אני צדיק גמור, בואי תתחתני איתי. והאמינה לו, אישה תמימה. אחרי החתונה, קמים בבוקר, קמה בשמונה, הוא עוד נוחר. העירה אותו לשחרית, לא קם, לא רוצה לקום. קם ב-12, שכח להניח תפילין, בקיצור רשע גמור. הולכת לרב, מקח טעות. יש בעניין של גיטין, שאם היה מקח טעות, נשאל בכסף, הוא אומר לה, שתיקח וקח כסף, תחתני איתי, ולא היה לו כסף, יוצאת בלי גט, לא צריכה לקבל שום מזה, יוצאת. נקרא מקח טעות. השאלה פה, אם בקידושין, יש מקח טעות, שאמר לה, על מנת שאני צדיק גמור, הגמרא בסרט קידושין אומרת, לא, היא מקודשת. אפילו שהתגלה שהוא רשע גמור, וזה התנאי שהתחתנה עם האיש הזה, על מנת שהוא צדיק גמור, התגלה שהוא רשע גמור, היא מקודשת. למה? שמה הרהר תשובה. זה התשובה של הגמרא להלכה. שמה הוא הרהר בתשובה. כלומר, יכול להיות כשהוא אמר לה את זה, באמת הוא התכוון להיות צדיק גמור. מה יוצא? להלכה, תבינו, אם זה להלכה, זאת אומרת, באמת, ככה העניין. שאם אדם חושב מחשבה שמעכשיו אני אהיה צדיק גמור, הוא נחשב בשמיים צדיק גמור, כי ההלכה זה מה שקורה בשמיים, התחברו הנשמות או לא, כי אם הוא שיקר לה בדבר אחר, בשמיים לא מתחבר, היא יוצאת, כי בשמיים לא היה חיבור. פה בשמיים היה חיבור, סימן שבשמיים האדם הזה נחשב צדיק גמור באותו רגע. אומר הרבי מביאליק שאדם יכול להתהפך מרגע לרגע, מצדיק לרשע. זה הכל עניין של החלטה, כמו שדיברנו באחד השיעורים בתל אביב, שכתוב בגמרא, אדם שפותח את הגמרא, את השס, ומחליט שמהיום אני לומד עד שאני גומר, מעלה עליו הכתוב כאילו כבר גמר את הכל. כבר מקבל את השכר כאילו גמר את הכל. איך זה יכול להיות? עוד לא התחיל ללמוד. זה שאדם קיבל החלטה אמיתית, ומי שהחלטות אמיתיות, מי שהחלטות לא אמיתיות. החלטה אמיתית זה אומר שאדם מחליט משהו, הוא אומר, אני לא חוזר אחורה. מה שלא יהיה, אני לא חוזר אחורה. כשאדם מגיע למצבים כאלה, לפעמים יש במצבי לחץ, שאדם צריך, יש סכנת חיים או משהו, מגלה כוחות אדירים, שבשום תנאי אחר הוא לא מגלה אותם. יש סיפורים על זה. כל מיני מצבים שאנשים גילו כוחות גוף, ונפש בלתי רגילים בדרך הטבע, למה? כי היו במצב של לחץ נוראי, שהיה חייב להציל את הילד שלו, היה לעשות משהו. פעם סיפרתי, זה היה איזה מקרה באיטליה של אישה שהייתה אימא חד-הורית, גרה בקומה 20-30, והיא הלכה לנוח בצהריים והבן שלה שיחק, והיא סגרה את הדלת מבפנים כדי שהוא לא יצא החוצה. והוא שיחק במרפסת, היה לה גדר גבוהה כזאת, כזה של זה. הוא שיחק, טיפס, וככה נפל לצד השני, ואיכשהו החזיק את המעקה. והוא קורא, מאמא, מאמא, הוא צועק לה, היא קמה, לא רואה את הילד, הולכת למרפסת, אוי וילד בין השמיים לארץ. אז היא לא חשבה פעמיים, היא לא יכולה לעלות מלמעלה, הוציאה את הידיים מהסורגים ותפסה אותו. כי הוא כמה זמן הוא יכול להחזיק? תפסה אותו. עכשיו, הילד שלה בידיים, בין השמיים לארץ. להחזיק ילד ככה, לא יודע כמה היה, 7-8, זה 20-30 קילו, אני יודע מה? מישהו פה בצבא החזיק את האנשים האלה של הג'ריקן, אם כן להחזיק בידיים ג'ריקן? של 20 קילו, כמה זמן אתה יכול להחזיק? קחו אחד, סיירת מטכ"ל נגיד, כן? עכשיו, זה לא להחזיק ככה, זה להחזיק ככה. מישהו שלא ניסיון מזה, אתם יודעים למישהו להחזיק מקל של מטאטא ככה, זה כמה שניות כבר הידיים שלו נופלות. להחזיק ככה ילד מעבר לגדר, מעבר למעקה, ככה. והיא רואה למטה אנשים עוברים, היא צועקת, אף אחד לא שומע. היא צריכה להחזיק אותו עכשיו. דקות עוברות, עוד דקות, עוד דקות, ושם מתואר מה שעבר לה בראש. אין לעזוב את הילד, תיקחו את האדם הכי חזק, הוא לא מצליח לעשות דבר כזה יותר מכמה דקות. היא נשארה ככה כמה שעות עד שמישהו במקרה ראה מלמטה, והביאו מכבי אש עם סולמות, וזה, לא, בהתחלה הביאו רשת ענקית, אמרו תזרקי את הילד, בשום פנים ואופן לא, לא מוכנה, וזה, מדברים איתה ברמקולים, עד שהביאו סולם מיוחד, עלו למעלה, כי חודשים לא יכלה לפתוח את הידיים אחרי זה. מאיפה היה הכוח? היא החליטה שהיא לא עוזבת אותו, והיא מה? אדם שמחליט החלטה כמו שצריך, אז מעלה עליו הכתוב כאילו כבר עשה את הכל, כלומר נותן לו את הכוח לעשות את הכל. הבעיה שלנו בהחלטות, שאנחנו ברגע שמחליטים כבר מפסיקים. אומר, אם יהיה לי קצת קשה אז אני בסדר, אפשר, לא צריך להשתגע יותר מדי.
בלי נדר.
בלי נדר, בעזרת השם, כל הזה. החלדים אומרים לנו, אבא תביא לי משהו מבני ברק, אני אומר לו בעזרת השם. הוא אומר, לא בעזרת השם, תביא. כן, אולי. אולי אני, לא אולי, תעשה. לא תחליט, לא תעשה. אז בדור הזה, בדור הזה, הוא מביא שם הרבי מביאלה, בדור הזה, המהות שלו, אנחנו דיברנו אתמול על טכנולוגיה, על מה שקורה. כתוב מלכותא דשמיא כמלכותא דארעא, מלכותא דארעא כמלכותא דשמיא. אתה יכול ללמוד מה קורה למעלה ברוחניות מהגשמיות. מה קורה פה למטה? פעולה כזאת היא פעולה חזקה? לא, כלום, מה אפשר לעשות עם זה? שום דבר. היום בלחיצת אצבע אפשר להעיף טילים, אפשר להרוס ערים. הכל היום אלקטרוניקה, לוחצים. בפעולות מאוד קטנות, הוא אומר, אפשר לעשות דברים מאוד מאוד חזקים. להפעיל מפעל שלם אתה יכול? לחיצת כפתור. מה הוא לומד מזה, אותו אדמו"ר שדיבר שם? שעל ידי תנועות מאוד קטנות ברוחניות אפשר להפוך עולמות היום. שרבי עקיבא אמר בזמנו, רבי עקיבא אמר שבדור שלפני ביאת משיח, הרבה דיברו על הדור שלנו, כמה הדור הזה יהיה חשוך, חושך יחסי ארץ וערפל לאומים. ונאמר על הדור הזה שכל כך הרבה חושך, הוא אמר שמי שיצליח לשמור תורה ומצוות בפשטות בלי הרבה כוונות בדור הזה, נחשב כמו צדיק גמור בדור שלו. יש הרבה הרבה בלבולים ומניעות היום באוויר. כתוב לפני שבר גאון, עשית רעך, לוקחים כל כך הרבה כוח עכשיו. לבלבל ולטמטם את המוחות לגמרי. צריך לצאת עד לפה למדבר, קצת שהמוח ייפתח, קצת הלב ייפתח, להיכנס האור הזה בתוך הלב. להבין שהיום יהודי שעושה תנועה קלה לקדוש ברוך הוא, אומרים חנאי, כמו שאדם עומד לצד אחד, עומד לצד אחר, הוא רק מהפך את עצמו לצד אחר, הכל משתנה. יכול לשנות כל אחד את המציאות שלו ברגע על ידי פעולה קטנה. אנחנו לא יודעים להעריך פעולות קטנות שנעשות בדור הזה. מה זה פעולות קטנות? קיבל עליו להגיד תהילים איזה כמה ימים, מקבל עליו משהו. הפעולות הקטנות שלנו היום עושות רעש עצום למעלה. זה לומדים מהכפתורים, ככה זה היום. עוצמות אדירות מתנועות קטנות. מרחמים עלינו, כי יודעים, הדור, איך אמר לי אחד לפני הרבית, הדור חלש. יש הרבה דברים, גם להלכה, שנפסק שבגלל הדור חלש, שהדור חלש, השתנו התוואים, כבר לא עושים אותו דבר כמו פעם, אבל השם טוב עליו ושלום, ביטל את כל התעניות. הוא אמר, מי שיתענה תענית רשות, עתיד ליתן את הדין. למה? כי הדור חלש. מבחינה הוא חלש, יכול להתענות 1,000 תעניות, בסוף יהיה לו גאווה פעם אחת, הכל נמחק. כל התועלת שב... ולכן הוא העמיד את כל עבודת השם על 3 דברים. שאלו אותו, מה עיקר עבודת השם היום? אמר 3 דברים. לימוד התורה, שמחה ואהבת ישראל. זהו, לא סיגופים, לא שום דבר. כי מוסבר בחסידות, כמו שהכוח שלנו חלש היום, גם העבירות, אין להם נשמה, אין להם כוח. ברגע אחד אדם מתהפך, עוזב את כל הטומאה, עובר לצד אחר. ברגע אחד של החלטה, יש כאלה שמנסים להכניס לראש ולהחליש אותנו, איפה היית ומה עשית וחטות נעורים ופשעת וזה, איפה אתה, אין לך סיכוי. בחסידות יש ויש, ברגע אחד אתה הופך, התחתני איתי על מנת שאני צדיק גמור, אז הוא צדיק גמור באותו רגע. מה זה עניין של החלטה? שמעתי סיפור יפה, חבר שלנו ביישוב, הרב רוזנטל, סיפר בסוגה שלישית סיפור, שבא יהודי אחד לאיזה רב, שעוד פעם בעבורותי, אני לא זוכר מי זה הרב הזה, הוא מוציא ספרים, אתה זוכר מי, מי זה היה הרב הזה? לא חשוב, הוא בא לרב, זה אחד שהיה אדם דתי, ירא שמיים. הוא בא לרב, אומר לו, הרב, אני ככה וככה עובד, וזה, אני מתפלל בבוקר, חוטף פה שתי משניות, לומד במנחה לערבית קצת וזה, אבל לא מספיק לי, אני רוצה להוסיף עוד, רוצה ממש ללמוד יותר. אז הרב אומר, אין בעיה, רק תגיד לי איזה אוטו יש לך, איזה הילוכים יש לך באוטו, אוטומט או הילוכים רגילים? אז הוא חשב, הרב קצת מבוגר, לא הבין את השאלה. אמר לו, כבוד הרב, אני שאלתי על התורה, איך להוסיף עוד תורה, ואז הוא אמר לו, כן, כן, אבל ההילוכים שלך באוטו, זה אוטומט או רגיל? אז הוא איבד את הסבלנות קצת, אומר לו, כבוד הרב, עוד פעם אני חוזר על השאלה. הוא אומר לו, אל תחזור על השאלה, אני שואל אותך על האוטו, תענה לי על האוטו. יש כאלה חושבים שרבנים סנילים, כן? פעם אחת ידברו עם אחד כמו הרב אליהו, שזה חסדיק לברכה, במאה ומשהו, המוח שלו אש שורפת, עוד לפני שאתה גומר את השאלה, הוא כבר יודע מה שאלת, מה התשובה. זה אלה שלומדים בתורה, כתוב, זקני תלמידי חכמים, דעתם מתיישבת עליהם. זקני עמי ארצות, דעתם מתערפת. מי שעוסק בגמרא כל החיים שלו זה אש. אש, תבואו תראו ילדים בבני 10-11, איך הם חושבים כבר מהלימוד של הגמרא. אז אמר לו, אני שואל אותך על ההילוכים. הוא אומר לו, הרב, יש לי אוטומט באוטו. זה כל הבעיה שלך. כי אתה כל הזמן רק לוחץ על הגז ומוריד, אתה לא מחליף הילוכים. הוא אומר לו, בשביל לעשות משהו כזה כמו שאתה עושה, צריך להחליף הילוך. אתה צריך לשנות את כל המהות שלך, לתפוס את עצמך בצורה אחרת. אתה רוצה להישאר כמו שאתה, רק להוסיף עוד קצת על מה שאתה. אומר, לא. אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, צריך לשנות את הראייה שלך לגבי עצמך, להיות בן אדם אחר. כל הבעיה שלנו שלכל אחד יש תדמית על עצמו, מה הוא ומי הוא ואיך תופסים אותו אחרי ואיך הוא תופס את עצמו. צריך לזרוק את זה, כל הזמן להתחדש, קובעי השם יחליפו כוח, הוא אומר פה. מה זה להחליף כוח? היית משהו אחד, אתה יכול להיות משהו אחר. אפשר ברגע אחד להחליף את הכל. אני מדבר בעיקר לעצמי, כל מה מנסה לשכנע את עצמי. שאפשר, הרב שלי אומר לעשות ככה, ומתוך חולשת הדעת אני לא עושה בדיוק כמו שהוא אומר. למה? למה? כי אני מכניס את הדעות שלי, יש לי מחר עבודה, אם אני אקום מחצות, אם אני אלמד מזה, לא יהיה לי כוח וזה. הכל מחיצות, הכל בלבולים. למה? כי לא החלפתי הילוך. אתה רוצה עם האוטומט הזה להגיע? אתה לא תגיע, אתה צריך להחליף את המהות שלך. זה הכנה למתן תורה. כמה קשר אתה רוצה עם התורה? אני לא משכנע אף אחד שום דבר, רק מסביר ש... שזה המציאות. התורה היא אין סוף. כל אחד יקבל כמה שהוא מתכונן, כמה כלים אתה מביא, זה מה שתקבל. מה הכלים? נעשה ונשמע, ביטול. להחליף את ההילוך, לרצות משהו אחר, זה להיות משהו אחר. אל תפחד מתדמית. יודעים? אל תפחד מתדמית. אתה יכול לשנות, רבי עקיבא, הוא פחד מתדמית. שהוא התחתן עם אשתו, אז היא עשתה איתו חוזה. כשאנחנו מתחתנים אחרי שנולדים הילדים, אתה הולך ללמוד תורה. הוא היה ידוע בציבור כאחד ששונא רבנים, רק ריח של רבנים ותורה היה מתחיל, היה רוצה למשוך אותם כמו חמור. ורבי עקיבא היה, והיא התחתנה איתו. למה? היא ראתה את המידות שלו, איך הוא מטפל בכבשים. ראתה זה מידות טובות, היא אמרה, אי, מידות כאלה, אם הוא ילמד תורה, זה נהיה גדול. אז ככה היא עשתה את התנאי. וכשהגיע הזמן ללכת ללמוד תורה, רבי עקיבא אמר לה, תשמעי, בסדר, אמרתי את זה, אבל תראי, אני לא, זה לא מתחבר ביחד הדבר הזה, אני כמו שאני, בואי נמשיך, אמרה לה, לא, אמר לה תורה, אבל היא לא התעקשה. רחל, נותנים אותה כל הדרשנים, נותנים בתור דוגמה לאישה חכמה. מה זה אישה חכמה? כתוב, נקבה תסובב גבר. היא יכולה לסובב את הגבר על האצבע הקטנה שלה. היא לא צריכה לעמוד בכוח, אמרנו וזה, ואם לא, בוא נשבור את העסק, זהו. אתה התחייבת, נכון? לא, לא אמרה לו ככה. היא אמרה לו, הבעיה שלך זה התדמית, היא לא אמרה לו ככה. אמרה לו, בואי תמחר בבוקר, בסדר, אל תלך ללמוד, בואי נלך לקור עגבניות בשוק. אמרה לו, או, זה יותר טוב. אז היא לקחה חמור, שמה לחמור סלסלה כזאת עם אלי האדמה, ושיח של עגבניות. שיוצא מתוך החמור, נראה משהו מאוד מאוד מצחיק, קריקטורה, לקחה אותו ככה לשוק, והיא ורבי עקיבא עומדים, וצועקים עגבניות, עגבניות, מי מוכר ככה עגבניות? כולם עוברים, מתגלגלים מצחוק, עוצרים שם, צוחקים, צוחקים, הוא מתבייש, מה את עושה לי? וזה, טוב, עבר כל היום, עגבניה אחת לא מכרו. אמרה לו, טוב, לא הלך, בוא נלך גם מחר, לא רוצה ללמוד תורה, טוב, אני מוכר את העגבניות. הלכו מחר עם אותו חמור, אנשים עוברים, מסתכלים, צוחקים, מאוד צוחקים, אבל כבר לא עוצרים, הולכים. לא מכרו עגבניה אחת ביום השני, ביום השישי אמרה, אין, היום אנחנו חייבים למכור. הולכת, עומדת איתו, וזה אנשים עוברים, בקושי צוחקים כבר, מסתכלים ככה ועוברים. אמרה לה, תורה עקיבא, שלושה ימים ייקח, ביום הראשון יצחקו עליך. עקיבא הולך ללמוד תורה? יגידו, מה קרה לו? השתגע? יתהפך לו הראש, יצחקו, ידברו, יום אחד. יום שני, כבר ידברו, אבל לא כל כך. יום השלישי כבר יעזבו אותך בשקט. אישה חכמה. הוא למד מהמשל הזה. הלך ולמד תורה. נהיה לנו גדול התנאים, מאישה אחת שהיה לשכל. שהוא חזר אחרי 24 שנה עם 24 אלף תנאים, שהיא הייתה כבר זקנה, הייתה עובדת בשביל לפרנס את הילדים, רק שילמד תורה. אז באו אלפים לראות אותו, והיא באה ביניהם. אז היא פלסה דרך ורצתה לדבר איתו קצת, אז התלמידים דחפו אותה, אישה, מה את באה לפני רב כזה גדול? אמר להם, הניחו לה, שלי ושלכם, שלה הוא. כל מה שיש לנו זה מהאישה הזאת. אתה אישה חכמה. מה כל הבעיה? תדמית שלך? שלושה ימים. שלושה ימים בשביל זה? אז יש היום בדור הזה כוח לעשות מעברים חדים מאוד, זה המהות של הדור. ישועת השם כהרף עין. הנועם מלמלך אומר שבדור הזה, מהדור שלו, גם היה פה באירופה יותר פולין, קל יותר להשיג רוח הקודש מדורות קודמים אפילו. שאנשים פשוטים בדור הזה יגיעו למעלות יותר מאברהם, יצחק ויעקב. זה לא דברים פשוטים. הוא נותן משל למה הדבר דומה. מלך, שמלך הולך, שבא אחד מעבדי המלך לארמון של המלך, להזמין אותו לסעודה אצלו. המלך מתרגז, אני לא רוצה לסתם מהארמון שלי, אפילו שתהיה הארוחה הכי גדולה, מה פתאום שהוא יצא מהארמון? אז אחד שרוצה שהמלך יבוא אליו, צריך להתאמץ הרבה ולהתחנן ולבקש, לעשות סעודה מאוד מאוד מיוחדת, המלך יבוא אליו. אבל אם המלך נוסע בדרך באיזה מסע, הוא צריך מקום לישון, איפה שימצא מקום מקום נקי ובסדר לישון, הוא ייכנס לישון שם, כי זה בדרך. אומר הנועם למלך, פעם שהיה בית מקדש והיה נביאים וכו', בשביל לקבל רוח הקודש ונבואה היה צריך ממש הכנות גדולות מאוד. אבל בדורות האחרונים שהשכינה בגלות, יצאה בגלות, איפה שהיא מוצאת מקום נקי, אדם טהור ונקי, היא תיכנס שם ותשרה עליו. יכול אדם פשוט בדור הזה לקבל קדושה, מה שלא השיגו בדורות קודמים. בייחוד שהכל גלוי היום. הכל יש. רק אנחנו צריכים להחליף הילוך, לצאת מהקטנות ולהגיע למצב של גדלות, לשנות את הראש שלנו לגבי עצמנו. ואז הכל יצליח. זו ההכנה הגדולה למתן תורה. צריך להתחיל את זה היום, ללכת לישון עם זה, לקום עם זה בבוקר, ולכי כל היום מחר, שיהיה מחשבות שתרודות בדבר הזה, אנחנו בשבת נמשיך את זה בעזרת השם, נעשה הכנה גדולה ביום חג שבועות, נעמוד לפני ההר שכתוב על תלמידי הבעל שם טוב, שלא היו מתחילים ללמוד תורה עד שהיו שומעים את הקולות מהר סיני. כל יום היו יכולים להגיע למצב הזה. אנחנו ניגש שם על יד ההר, אנחנו פה ליד הר אחד, איך ליד הר אחר נספוג משם מה שאפשר כדי להכין את עצמנו ליום הגדול הזה בעזרת השם, שכולם נהפוך להיות גופים של תורה, גופים של אור, כל אחד לפי השיעור שלו. יש שאלה שתיים, אני אענה עכשיו, ואם לא, נמשיך את ה... כן.
דיברת על הגברים, מה עם הנשים? איפה הן נמצאות?
נשים באות למתן תורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה קודם לנשים, אחרי זה לגברים. הוא יודע שאם הנשים יסכימו, הגברים אליהם ברירה.
אז מה בפועל? בפועל בשבועות.
בפועל בשבועות יש נשים שבאות לתיקון. קוראות את התהילים, גם יום פטירת דוד המלך. יש עניין לקרוא פעמיים את כל התהילים ביום הזה. שגולה עצומה, גם גברים שגמרו את התיקון, לקרוא את הספר התהילים, לקרוא זוהר. תיקון ליל שבועות, אם נדבר עליו, זה כל הלילה. לא להפסיק לדבר, כל הלילה, דיבורי תורה, לפחות לילה אחד בשנה, וזה סגולות עצומות, מה שאמרתי בהתחלה, במשך הוא שנדבר למה הסגולות האלה, מה הכוונה שלהם, מה אריזה להסביר, מה זה, בשביל לדעת למה זה עובד ככה, הלילה הקדוש הזה, שנהיה כולם מהרים על ההר.
תודה רבה.